לפני שנתחיל, נזכיר את כל האנשים היקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לזכותו של יאיר בן יעקב וקרין למשפחת שלום, לכבוד יום ההולדת שלו. מזל טוב, נאחל לו שתמיד יאיר מזלו וימשיך להאיר את העולם בתורה ומצוות. נודה לכולכם, תלמדו לזכותו. להבדיל, השיעור היום גם מוקדש לרפואת ענבל אסתר בתופרה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. ולהבדיל, השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, לאומה בת שרה, זיכרונה לברכה, שהיום יום פקודתה י"ז סיוון. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ק"א במסכת יבמות. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק במשנה לגבי ילד שיש ספק מי אבא שלו. בחלק השני נעבור לפרק חדש, פרק מצוות חליצה, ונדבר על הדיינים בטקס החליצה. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק במשנה לגבי ילד שיש ספק מי אבא שלו. בחלק השני נעבור לפרק חדש, פרק מצוות חליצה, ונדבר על הדיינים בטקס החליצה. אז בחלק הראשון אנחנו ממשיכים לעסוק במשנה הקודמת לגבי ילד שיש ספק האם ראובן אבא שלו או שמעון אבא שלו, ולגבי זה נראה שני סעיפים. הסעיף הראשון זה על מה שהמשנה אמרה, שאם הילד היכה את אחד מהאבות, אז הוא פטור כי אולי זה לא אבא שלו. ולגבי זה, הגמרא מביאה עכשיו שתי ברייתות שעוסקות בשאלה מה קורה אם הוא לא היכה רק אב אחד, אלא את שני אבות. וכאן צריך לחלק בין שני מקרים. מקרה אחד זה שהוא היכה אותם אחד אחרי השני, מקרה שני זה שהוא היכה אותם בבת אחת. אם הוא היכה אותם אחד אחרי השני, אז הברייתא הראשונה אומרת שזה מחלוקת. חכמים אומרים שאז הוא כן חייב, כי סוף סוף הוא היכה את שניהם. רבי יהודה אומר שהוא פטור, ומה המחלוקת? המחלוקת היא לגבי התראה. הרי בשביל להניש במיטה, צריך שלפני שהוא עשה את החטא, היו שני עדים שהתרו בו שמה שהוא הולך לעשות אסור, ושאם הוא יעשה את זה יהרגו אותו. עכשיו, עדים שרואים אותו מכה את ראובן ואחרי זה את שמעון, גם אם הם התרו בו על שתי הקאות, אז אמנם בסופו של דבר הם ידעו שאחד מהאנשים אלו באמת אבא שלו, אבל בכל התראה בפני עצמה, הם לא ידעו אם זה אבא שלו, הרי אף אחד לא יודע. זה נקרא התראת ספק, וזו בדיוק המחלוקת, שלפי חכמים גם התראת ספק נחשבת התראה, ולכן הוא חייב. רבי יהודה אומר, אמנם בסופו של דבר הוא היכה את אבא שלו, אבל התראת ספק אינה התראה, ולכן הוא פטור. המקרה השני זה שהוא היכה את שניהם בבת אחת. אז כאן, חכמים שחייבו מקודם בזה אחר זה, ודאי שכאן מחייבים. לגבי רבי יהודה, מבחינת ההתראה, ודאי שזה כן עכשיו התראה, כי זה כבר לא התראת ספק, הוא הולך ודאי להכות את אבא שלו, רק לא יודעים מי מהם זה אבא שלו. לכן באמת, הברייתא הראשונה אומרת שכאן רבי יהודה מודה שהוא כן חייב, כי זה כבר לא התראת ספק, אבל הברייתא השנייה אומרת שגם כאן רבי יהודה פותר. ולמה? אז הפעם זה לא בגלל בעיית ההתראה, אלא יש לימוד מקללת השם לקללת אבי ואמו, שכמו שמי שחלילה מקלל את השם אין בזה שותפים, כלומר יש רק השם אחד, אין ספק מי הוא, אותו דבר גם בקללת אבי ואמו, שזה דווקא ללא שותפים, כלומר שהוא יודע שזה אביו והוא קילל אותו, אחרת הוא פטור, זה בכללה, ואת ההקעה לומדים מכללה בהיקש. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי אם הספק היכה את שני אבות. עוד פעם לסיכום, אם הוא היכה אותם בזה אחר זה, חכמים מחייבים, ואילו רבי יהודה פותר כי זה התראת ספק, אם הוא היכה אותם בבת אחת, אז חכמים ודאי מחייבים. לגבי רבי יהודה, ברייתא אחת אומרת שהוא מחייב, כי כאן זה כבר לא ספק. ברייתא השנייה עדיין פותרת כי לומדים מקללת השם. זה היה הסעיף הראשון, ואם נסכם את הסיבות השונות שראינו כאן שאפשר לפתור, אז סיבה אחת זה כי פשוט לא יודעים מי אבא שלו, זה כשהוא היכה רק אחד מהם, אז הוא פטור לפי כולם. סיבה שנייה זה בגלל התראת ספק, שבגלל זה רבי יהודה פותר בברייתא א', גם כשהוא היכה שניהם, אבל בזה אחר זה. סיבה שלישית, שזה רק לפי ברייתא ב', זה בגלל הלימוד מקללת השם, שבגלל זה רבי יהודה פותר בברייתא השנייה אפילו בבת אחת. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי מה שהמשנה אמרה, שאם שני אבות כהנים, אז ודאי שגם ילד כהן, אז הוא עולה במשמרו של שניהם, כלומר הוא עובד במקדש, במשמר של האבות, וכאן המשנה מחלקת את זה לשני מצבים. מצב אחד זה שהאבות הם משני משמרות שונים, מצב שני זה שהאבות הם ממשמר אחד. אם הם משני משמרות שונים, אומרת המשנה שאומנם הוא עובד, אבל הוא לא מקבל לאכול מהקורבן, כי המוציא מחברו עליו הראיה, הוא צריך להוכיח לאנשי אותו משמר שהוא שייך אליהם. זה מה שכתוב במשנה, שהוא עובד, אבל הוא לא מקבל מהבשר, ובגמרא יש לגבי זה שתי הבנות. הבנה אחת זה שהמשנה התכוונה שהוא עובד במקדש רק אם הוא רוצה, לא קופים אותו, וממילא שואלת הגמרא אם הוא לא מקבל לאכול, למה שהוא ירצה? ועונה הגמרא את התשובה המתבקשת, הוא רוצה כי הוא רוצה לעשות מצווה. מה השאלה בכלל? הבנה שנייה זה שהוא לא עובד אם הוא רוצה, אלא קופים אותו לעבוד, ועל זה שואלת הגמרא, למה קופים אותו? הרי זה רק ספק. ועונה הגמרא, קופים אותו לא בגללו, באמת מבחינתו הוא ספק, והוא לא צריך לעבוד, המוציא מחברו עליו ראייה, אבל יש כאן צורך כללי יותר, וזה פגם משפחה. כלומר, המשמר דואג לכבוד של המשמר, ולא רוצה שידעו שבמשמר הזה יש כהן שהוא שייך למשמר, אבל הוא לא עובד, יחשבו שאולי זה כי אותו אדם הוא פסול, ואולי יש פסול במשפחות במשמר, לכן קופים אותו לעבוד. זו הבנה שנייה. ועד כאן לגבי המצב הראשון ששני אבות המסופקים הם לא מאותו משמר, אז הוא עובד אבל הוא לא מקבל מהבשר. המצב השני זה ששני אבות כן מאותו משמר, וממילא הוא גם עובד וגם מקבל כי הוא ודאי מאותו משמר. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, נכון ששתי אבות מאותו משמר, אבל עדיין אולי הם לא מאותו בית אב, הרי בכל יום היה בית אב אחר שעובד, אז עדיין לכאורה הם לא צריכים לתת לו לאכול, כי הם יכולים להגיד לו, תוכיח שאתה מהבית אב שלנו, עונה רב פאפה, אתה צודק. ובאמת כשהמשנה אמרה את זה, התכוונה ששני אבות הם לא רק מאותו משמר, אלא מאותו בית אב. זה היה המצב השני, ועד כאן הסעיף השני לגבי כששני אבות כהנים, אם הם שני משמרות, אז הוא לא אוכל מהבשר, אם מאותו משמר ומאותו בית אב, אז הוא אוכל. ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור עם כמה הערות לגבי המשנה הקודמת, ובזה סיימנו גם את הפרק, הדרן הלך נושאין את האנוסה, ואנחנו עוברים לחלק הבא, שבו נפתח את הפרק הבא, וזה מצוות חליצה, שבפרק הזה נעסוק בצדדים הטכניים של איך בדיוק עושים את החליצה. הנושא היום זה הדיינים שבפניהם עושים את החליצה, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים, אבל לפני זה בואו נקרא את הפסוקים רגע. בדברים כ"ה אנחנו נקרא מפסוק ז' עד פסוק י' ונדגיש את המילים שמהם אנחנו הולכים ללמוד עוד מעט כל מיני לימודים. פסוק ז', ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, שימו לב למילה הזאת, אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי להקים להכיב שם בישראל, הדגשנו את בישראל, לא הווה יבמי, זה פסוק זין. פסוק ח', וקראו לו זקני עירו, עוד פעם מוזכרים הזקנים, ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. פסוק ט', ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצנה לו מעל רגלו וכולי. פסוק י', ונקרא שמו בישראל, בית חלוצנל, יש כאן עוד פעם הדגשה של בישראל, עד כאן הפסוקים, ועכשיו נראה כאמור לגבי הדיינים שני סעיפים. סעיף ראשון זה הזהות של הדיינים, נראה לגבי זה שני דינים. דבר אחד, אומרת המשנה, מצוות חליצה בשלושה דיינים, ואפילו שלושתן הדיוטות. כלומר, לא צריך דיינים סמוכים, והאמת היא שגם לא צריך שהם יהיו חכמים במיוחד, אומרת הגמרא, רק צריך שהם ידעו לקרוא בשביל שיוכלו להקריא ליבם וליבמה את מה שהם צריכים לומר. היא צריכה לומר מעין יבמי, הוא צריך לומר לא חפצתי וכולי, ואז היא אומרת ככה יעשה לאיש, זה כל מה שצריך, זה דבר אחד. דבר שני לגבי זהות הדיינים, זה שהם צריכים להיות יהודים מלידה, הם לא יכולים להיות גרים, על זה נרחיב עוד בסעיף השלישי. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי כמה דיינים צריך. אז המשנה אמרה שלושה, אבל הברייתא אומרת שזה מחלוקת, תנא קמא אומר שלושה, רבי יהודה אומר חמישה, ולגבי המחלוקת הזאת נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה מה המקור לדעות השונות הזאת. תנא קמא שאומר שלושה, הוא לומד את זה מפסוק ז', כתוב ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, זקנים זה שניים, וכיוון שבית דין לא יכול להיות שקול, כלומר לא יכול להיות עם מספר זוגי, מוסיפים עוד אחד, לכן הוא הגיע לשלושה, זה תנא קמא. רב יהודה אומר חמישה, כי הוא מוסיף גם את הפסוק הבא, גם שם כתוב וקראו לו זקני עירו, זקני זה עוד שניים, אז זקנים וזקני סך הכל זה ארבע, ושוב, כיוון שלא יכול להיות זוגי, מוסיפים עוד אחד, אז סך הכל חמישה. אלה המקורות, עוד פעם, תנא קמא מזקנים, רב יהודה זקנים וזקני. זה המקור. ועכשיו, כהרגלה, הגמרא נכנסת לסוגיית פינג פונג. כלומר, היא מראה מה כל דעה לומדת מהמקור של השני, ואז מאיפה הדעה האחרת לומדת את מה שהוא למד, ואז שוב מה הדעה הראשונה לומדת מהמקור של הדעה השנייה, וכן הלאה. בואו נראה את זה. אז כאמור, תנא קמא למד רק מזקנים, רבי יהודה למד גם מזקנים וגם מזקני, וממילא הפינג פונג שלנו מתחיל בתנא קמא, מה הוא לומד מזקני. אז אומרת הגמרא, הוא לומד שאפילו הדיוטות, כלומר אפילו זקנים שבשוק. זה תנא קמא, ועכשיו חזרה לרבי יהודה, אז מאיפה הוא לומד שגם הדיוטות? לזה הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה מפסוק ט' ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים. למה כתוב לעיני? אז הגמרא כרגע מבינה שזה בא לומר שדיין סומה, כלומר עיוור, לא יכול להיות דיין עכשיו. אם היינו אומרים שצריך דיינים סמוכים מהסנהדרין, אז הרי בסנהדרין ממילא אנחנו כבר יודעים שסומה לא יכול להיות. אלא כנראה שזה דיינים שהם לא מהסנהדרין ולא סמוכים, ולכן צריך לימוד לומר שסומה לא יכול להיות. אז הנה מקור שאפשר גם הדיוטות ולא צריך סמוכים. זה מקור אחד לרב יהודה שאפשר הדיוטות, אבל הגמרא דוחה את זה כי מלעיני לומדים בכלל משהו אחר, וזה לימוד של רבה, שלא מספיק שהדיינים לא יהיו עיוורים, אלא הם גם צריכים לראות בעיניים את היריקה. זה הלימוד מעיני, וגם רב יהודה מסכים לזה. ממילא צריך לימוד אחר לרב יהודה, מניין שלא הדיוטות, אז הלימוד השני זה מפסוק זין, ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, ודורשים את המילה בישראל, שזה מתייחס גם לדיינים עצמם, וזה מראה שאפשר דיינים כלשהו, כל אדם מישראל. זה המקור השני לרב יהודה, שאפשר הדיוטות, וזה מה שמתקבל. אז עד כאן הצד של רב יהודה בפינג פונג, ועכשיו חזרה לתנא קמא, אז מה הוא לומד מהמילה בישראל? הוא לומד שצריך דווקא יהודי מלידה ולא גרים, וחזרה לתנא קמא, מאיפה הוא לומד שלא גרים? יש עוד הזכרה של המילה בישראל, וזה בפסוק י' ונקרא שמו בישראל, משם הוא לומד שלא גרים, וחזרה לתנא קמא, מה הוא לומד מהבישראל השני? הוא לומד שמה שכתוב שם בפסוק ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, זה מתייחס לא רק לדיינים, אלא לכל ישראל, כלומר כל האנשים שנוכחים שם בטקס, כולם צריכים לומר בכל חלוץ הנעל. זה תנא קמא, ושלב אחרון בפינג פונג, חזרה לרב יהודה, מאיפה הוא לומד שכולם שם צריכים לומר חלוץ הנעל? הוא לומד את זה מתחילת הפסוק, ונקרא שמו, כולם שם צריכים לקרוא לו כך. עד כאן הפינג פונג, לא נחזור על זה עוד פעם בשבילו להאריך, אבל אני כן ממליץ ללכת אחורה שתי דקות ולשמוע את זה עוד פעם. מה שכן נעשה, זה נעשה שני סיכומים של הפינג פונג, פעם אחת מזווית הראייה של ההלכות שראינו, ופעם שנייה מזווית הראייה של הפסוקים שראינו, ואני ממליץ מאוד, לפני שאתם ממשיכים להקשיב, מי שיכול, תפתחו את החוברת סיכום או את האתר, שם עשינו טבלאות של מה שעשינו ומה שנאמר עכשיו, זה מאוד עוזר לראות את זה בעיניים, בואו נראה את זה. אז סיכום ראשון זה מבחינת ההלכות שראינו. בתוך כל הפינג פונג הזה הזכרנו 5 הלכות, וזה מספר הדיינים, שאפשר הדיוטות, שצריך לראות את היריקה, שאי אפשר גרים, ושכל הנוכחים צריכים לומר בכל חלוץ הנעל. אז מאיפה לומדים את ההלכות? אז לגבי מספר הדיינים, תנא קמא לומד את זה מזקנים, ורב יהודה מזקני זקנים. לגבי הדיוטות, תנא קמא לומד את זה מזקני, ואילו רב יהודה ראינו שתי אפשרויות, או שהוא לומד את זה מלעיני, אבל דחינו, או שהוא לומד את זה מבישראל הראשון. ראשון. לגבי שגרים לא יכולים להיות דיינים, אז תנא קמא לומד את זה מבישראל הראשון, ורב יהודה מבישראל השני, ולגבי שכולם צריכים לקרוא בקול, תנא קמא לומד את זה מבישראל השני, ורב יהודה מבנקרא שמו, ודבר אחרון, לגבי שכולם צריכים לראות את היריקה, למסקנה, כולם לומדים את זה מלעיני. עד כאן הסיכום לפי ההלכות, עכשיו בואו נעשה עוד סיכום, הפעם לפי הלימודים. הלימודים שיש לנו זה זקנים וזקני, לעיני, ישראל הראשון, ישראל השני, ונקרא. אז לגבי זקנים, כולם לומדים משם את מספר הדיינים, תנא קמא מסתפק בזה והוא לומד 3, רב יהודה לא מסתפק בזה והוא מצרף את הלימוד הבא, וזה זקני, רב יהודה כאמור מכאן לומד שזה 5 דיינים, תנא קמא לומד מכאן שאפשר גם הדיוטות, הלימוד הבא זה מלעיני, בהתחלה הגמרא מציעה שמשם רב יהודה לומד שאפשר הדיוטות, אבל למסקנה גם רב יהודה וגם תנא קמא לומדים שהם צריכים לראות את היריקה, מישראל הראשון, רב יהודה למסקנה לומד משם שאפשר הדיוטות, אפילו תנא קמא אומר שצריך יהודי מלידה ולא גר, מישראל השני, רב יהודה לומד שצריך יהודי ולא גר, ואילו תנא קמא שכולם צריכים לומר חלוץ הנעל, ואילו רב יהודה לומד את זה מי ונקרא, עד כאן הסיכום לפי הלימודים, ועד כאן הפינג פונג בין תנא קמא לרב יהודה. אבל לא סיימנו עם הלימודים, יש לנו עוד שאלה קצרה, וזה בשליש העליון של עמוד ב', שואלת הגמרא, אם מזקנים וגם מזקני לפי רב יהודה, אתה מוסיף עוד דיינים, אז אולי גם משאר הדברים שכתובים בפסוק. וקראו לו ודיברו אליו, תוסיף עוד 2 דיינים, למה לא? אומרת הגמרא, מזה יש לימודים אחרים. וקראו לו דורשים שהם צריכים לקרוא ליוון בעצמם ולא לשלוח שליח, ומי ודיברו אליו לומדים, שנכון שהעדיפות היא שהוא יעשה ייבום, אבל הם מדברים אליו ומייעצים לו עצה הוגנת, שאם זה לא מתאים לו מבחינת הגיל, אז שלא יעשה ייבום אלא יחלוץ. ועד כאן לגבי המקורות, זה היה הדיון הראשון לגבי מחלוקת תנא קמא ורב יהודה לגבי מספר הדיינים. הדיון השני באמצע עמוד ב' זה כמי ההלכה. אומר רבה בשם רב נחמן, הלכה כתנא קמא שמספיק 3 דיינים, לא צריך 5. מאיפה הוא לומד את זה? אז הגמרא מביאה 2 הבנות. הבנה אחת זה בגלל שיש סתם משנה כמו תנא קמא, שזה 3. איפה יש סתם משנה? אז האמת היא שבמהלך הדיון רואים שיש בעצם 3 סתם משניות כתנא קמא, וזה א', המשנה שלנו, שפשוט אמרה 3 דיינים, ב', יש את המשנה הארוכה בתחילת סנהדרין, שמפרטת כמה דיינים צריכים לכל מיני תחומים, אז היא גם כן סותמת שבחליצה צריך 3, ויש משנה אצלנו ביבמות בקפה עמוד ב', לגבי הדין של מיינה או חלצה בפניו, שגם שם סותמת המשנה שצריך 3, אז יש לנו 3 שלוש סתם משניות שאומרות שלושה דיינים, לכן הלכה כתנא קמא. עכשיו שואל את זה רבה, רגע מה, כל פעם שיש סתם משנה כמישהו אז אתה תמיד פוסק מותו? הרי לגבי תחום אחר, וזה כמה דיינים צריך במיון, יש לנו גם כן שתי סתם משניות שאומרות שלושה, וזה שתי המשניות האחרות שהזכרנו, כלומר המשנה בתחילת סנהדרין והמשנה בקפה עמוד ב', ולמרות זאת רב נחמן לא פוסק כמו סתם משנה, אלא פוסק כמו רבי יוסי ברב יהודה ורבי אלעזר ברב יוסי בברייתא, שהם אמרו שבמיון מספיק שני דיינים. למה הם לא פסקו כמו סתם משנה? אז הגמרא מנסה לומר שאולי זה תלוי כמה סתם משניות יש, אצלנו בחליצה יש 3, שם לגבי מיון יש רק 2, אבל הגמרא דוחה את זה. זה לא משנה כמה סתם משניות יש. אם אתה אומר שיש עיקרון שהולכים לפי סתם משנה כי כך הרבי פסק, אז מה זה משנה אם הוא כתב את זה במשנה 1 או ב-2 או 3? אם הולכים לפי סתם משנה, היינו צריכים ללכת לפי סתם משנה גם לגבי מיון. אלא הכיוון הראשון נדחה, זה שיש סתם משנה ולא משנה כמה, זו עוד לא סיבה מספיק טובה לפסוק כמותה, וממילא חוזרת השאלה, למה רבא בשם רב נחמן פסק אצלנו כמו תנא קמא שלחליצה מספיק 3? ועכשיו אנחנו עוברים לכיוון השני, וזה רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר שרבא פסק כך לא סתם כי יש סתם משנה כמו תנא קמא, אלא כי במשנה בתחילת סנהדרין, הרי רב יהודה מדבר שם, יש כל מיני תחומים שבהם הוא חולק שם על תנא קמא, ואומר מספר אחר של דיינים, ואילו כשהמשנה שמגיעה לחליצה ואומרת 3, שם רב יהודה שותק. מזה ששם רב יהודה לא חלק, משמע שבאמת בחליצה רב יהודה חזר בו, וגם הוא מסכים שמספיק 3, ולכן רב בשם רב נחמן פסק מותו. עד כאן למה הוא פסק מותו, וזה היה הדיון השני. הדיון השלישי מאוד קצר, הגמרא מביאה כמה סיפורים על כמה אמוראים, שלמרות שההלכה היא שמספיק 3, בכל זאת כשהם ארגנו חליצה, הם השתדלו שיהיו 5. ולמה? פשוט בשביל לפרסם את האיבום, שכולם ישמעו, זה מצווה די נדירה, זה מסופר גם על רב פאפה ורב אונה ברי דרב יהושע, וגם על רב כהנה וגם על רב יהודה, וזה היה הדיון השלישי בסעיף השני של השיעור, לגבי כמה דיינים צריך. ההלכה היא שמספיק 3 כמו תנא קמא, אבל משתדלים שיהיו 5 כמו רב יהודה בשביל לפרסם את המצווה. הסעיף השלישי והאחרון, 5 שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי דיינים גרים. כבר למדנו מקודם מזה שכתוב בישראל, או מהישראל הראשון, או מהישראל השני, שגרים לא יכולים להיות דיינים. עכשיו נעיר לגבי זה 3 הערות. הערה אחת אומרת הגמרא שגר לא יכול להיות דיין בחליצה לא רק ב3 המינימליים, אלא גם ב2 הנוספים שמוסיפים רק בשביל לפרסם את המצווה, גר לא מצטרף אפילו לזה, ולכן רב שמואל בר יהודה לא יצטרף ל5 כאלו, ורב יהודה שיבח אותו על זה. זאת הערה אחת. הערה שנייה בדרך אגב, זה שגר לא יכול להיות דיין לא רק בחליצה, אלא גם בביתין של דיני נפשות, כי כתוב שום תשים עליך מלך וכולי מקרב אחיך, ולומדים משם שלא רק מלך צריך להיות מקרב אחיך ולא גר, אלא גם תפקידים אחרים של שררה כמו דיין צריך להיות מקרב אחריך. זו הערה שנייה, ועל זה נעיר עוד 3 דברים בסוגריים. דבר אחד, רש"י אומר שזה רק לדיני נפשות, אבל לממנות מותר. דבר שני, גם בנפשות, אמנם הוא לא יכול לדון יהודי מלידה, אבל הוא כן יכול לדון גר אחר. ודבר שלישי, אם אמא שלו כן יהודיה, אפילו שאבא שלו לא, הוא נחשב יהודי, והוא יכול לדון כמו כולם. זה היה בסוגריים, ועד כאן הערה השנייה, שגר לא יכול לדון גם בדיני נפשות. הערה שלישית ואחרונה, לגבי חליצה, ואגב, גם לגבי מלך, דורשים מהמילה בישראל שזה אפילו לא מספיק שאימא שלו יהודיה, אלא צריך שהוא יהיה יהודי משני הצדדים, גם אבא וגם אימא יהודים, רק אז הוא יכול לדון בדיני חליצה, וכאמור, אגב גם, רק אז הוא יכול להיות מלך. עד כאן 3 הערות לגבי דיינים גרים, ובזה הגענו לשורה השביעית בקוף ב' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד 2 סעיפים לגבי הילד שמסופק מאבא שלו. דבר אחד לגבי אם הילד הזה היקה את האבות, אז אם הוא היקה אחד מהם, אז הוא ודאי פטור, כי פשוט אנחנו לא יודעים באמת זה אבא שלו, זה מה שכתוב במשנה. אם הוא היקה את שניהם בזה אחר זה, אז כאן חכמים כבר מחייבים, אבל רב יהודה בברייתא א' ובברייתא ב' עדיין פותרים. בברייתא א' זה כי זה התראת ספק, בברייתא ב' יש עוד סיבה שנראה עוד שנייה. אם הוא היקה את שניהם בבת אחת, אז רב יהודה בברייתא א' כבר מחייב, כי זה כבר לא התראת ספק, אבל רב יהודה בברייתא ב' עדיין פותר, כי הוא לומד את זה מקללת השם, שכמו ששם אין שותפים, גם בקללת אבי ואמו ובהקעת אבי ואמו אין שותפים, ואם יש ספק מי זה אבא שלו, הוא פטור. זה היה סעיף אחד. סעיף שני, לגבי כששני אבות כהנים, שאז הוא עולה במשמרו, כלומר עובד בשניהם, אבל לא מקבל מהבשר, אז ראינו 2 דברים. א', ראינו 2 הבנות, האם הוא עובד רק אם הוא רוצה, בשביל קיים את המצווה, או שקופים אותו לעבוד, וזה בגלל פגם משפחה שלא תצא איזה שמועה רעה על אותו משמר. דבר שני, אמרנו שאם הם במשמר אחד, אז הוא גם יכול לקבל מהבשר, אבל אומר רב פאפה, זה דווקא אם הם גם לא רק ממשמר אחד, אלא גם מבית אב אחד. וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לפרק הבא ודיברנו על הדיינים שבפניהם עושים את החליצה. סעיף ראשון זה לגבי זהות הדיינים, אמרנו שהם לא צריכים להיות דיינים מוסמכים, אפילו שלושה אדיוטות, הם רק צריכים לדעת לקרוא בשביל להקריא ליבם וליבמה את מה שהם צריכים לומר, וראינו שהם לא יכולים להיות גירים, שעל זה נרחיב בסעיף השלישי. בסעיף השני דיברנו על מספר הדיינים, תנקמה אמר שלושה, רב יהודה אמר חמישה, תנקמה למד את זה מזקנים, שזה שניים, ואי אפשר בית דין זוגי, אז שלוש, רב יהודה למד את זה מזקני וזקנים, שזה ארבעה, ואי אפשר זוגי, אז חמישה. משם נכנסנו לסוגיית פינג פונג, מה כל אחד לומד מהלימוד של השני, ומאיפה הוא לומד את מה שהוא לומד, וסיכמנו את זה שיש סך הכל חמש הלכות עליהם דיברנו, הלכה אחת זה מספר הדיינים, ששוב, תנקמה לומד את זה מזקנים, שזה שלושה, ורב יהודה לומד חמישה מזקני וזקנים. הלכה נוספת זה שאפשר הדיוטות, תנקמה את זה לומד מזקני, ואילו רב יהודה למסקנה לומד את זה מבישראל. הלכה נוספת, שניהם לומדים מלעיני, שהדיינים צריכים לראות את היריקה. הלכה רביעית, שאי אפשר דיינים גרים, שניהם לומדים את זה בישראל, אלא שתנקמה לומד את זה מהאזכור הראשון של בישראל, ורב יהודה לומד את זה מהאזכור השני של בישראל. והלכה האחרונה, שכל הנוכחים צריכים לומר בכל חלוץ הנעל, תנקמה לומד את זה מהאזכור השני של בישראל, ורב יהודה מתחילת אותו פסוק של ונקרא שמו, ועד כאן הפינג פונג, ולסיום הלימודים שאלנו למה לא לומדים עוד דיינים מי וקראו לו ודיברו אליו, וענינו משל לומדים דברים אחרים שזה הם ולא שלוחם, ושלפעמים דווקא מציעים לו לא לייבם, ועד כאן לגבי הלימודים. הדיון הבא היה כמי ההלכה, אז רב בשם רב נחמן פסק את הנקמה שמספיק שלושה, בהתחלה חשבנו שזה סתם בגלל שסתם משנה כמותו, וזה משנתנו, משנה בסנהדרין, משנה בקפה עמוד ב', אבל דחינו, לא תמיד כשסתם משנה פוסקים כמותה, כמו שראינו לגבי מספר הדיינים במיון, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לומדים את זה מהמשנה בסנהדרין, ששם למרות שלגבי תחומים אחרים שם רב יהודה חלק ואמר מספר הדיינים שונה, לגבי חליצה הוא לא חלק, אז מכאן שהוא חזר בו, כלומר מספיקים שלושה דיינים לפי כולם. ודיון שלישי, למרות זאת ראינו בסיפורים שונים שהשתדלו שיהיו חמישה, וזה כדי לפרסם את הנס, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי לגבי הדיינים, אמרנו שוב שגרים לא יכולים להיות דיינים בחליצה, ולגבי זה הערנו שלוש הערות. א', גר גם לא מצטרף לשניים הנוספים שמוסיפים רק בשביל לפרסם את המצווה. דבר שני, הם גם לא דנים בדיני נפשות, אלא אם כן אמא שלו יהודיה, שאז הוא נחשב יהודי. דבר שלישי, לגבי חליצה, אפילו אם אמא שלו יהודיה, עדיין הוא לא יכול לדון, אלא צריך גם אבא וגם אמא יהודים. אגב, זה נכון גם לגבי מלך, כל טוב.